אנחנו בדף י"ח עמוד ב' בשליש התחתון. אם שמע את המגילה כשהוא מתנמנם, יצא ידי חובה. היחידה ממתנמנם חובה שהיא נים ולא נים, ישן ולא ישן, תיר ולא תיר, ער ולא ער, דקר ולבענים קוראים לו מיד עונה, אבל הוא לא ברמה כזאת שהוא ידע להדור סברה, אבל הוא לא ברמה של ריכוז לענות סברות, כמעט קורא למדכם, אבל אם מזכירים לו מיד נזכם. המשנה מוסיפה עוד דין, שאם הוא כתב או דרש או הגיע את המגילה, אם כיוון ליבו יצא. ואת הגמרא ממה מדובר, איך ידעמי? היא דקה מסדר פסוקה פסוקה וכתב לה, זאת אומרת שהוא כל מיני קורא בעל פה פסוק ואז כותב את זה במגילה, סופר, בסדר? אז הוא קורא ואי ימי אחשוורוש אחשוורוש ואחר כך כותב את זה. אז מה היא עוזר שכיוון ליבו? הרי אז הוא קרא את זה בעל פה, זאת אומרת הוא בעצם לא קרא מהכתב, קודם כל קרא בעל פה ואחר כך הוא כתב, אלא דקתה פסוקה פסוקה וקרא לה, אם נאמר הפוך, שהוא קודם כל כתב את הפסוק ואחר כך קרא אותו, עדיין הוא לא יצא. מי יצא? הרי אמר רבי חלבו, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, הלכה כדברי האומר כולה, הרי צריך לקרוא את כל המגילה כולה, ואפילו מאן דאמר מאיש יהודי צריכה שתהיה כתובה כולה. כשאתה קורא את המגילה אתה צריך שכל המגילה כבר תהיה כתובה לפניך, אז איך אפשר לצייר ציור כזה שאדם כותב פסוק וקורא, איפה כל המגילה? עדיין לא נכתבה. אלא מה תאמר? דמנחה מגילה כמה, זאת אומרת הוא סופר ויש כבר מגילה אחת כשרה לפניו, הוא מעתיק, כותב מגילה חדשה מתוך מגילה קיימת, אז הוא מסתכל על המגילה הקיימת, קורא פסוק מעתיק, קורא פסוק מעתיק. אז זה אפשר, זה, לפי זה לכאורה אם הוא כיוון ליבו יצא ידי חובה באמת. וקרא אלה מילה פסוקה פסוקה וטבלה. דרך אגב אולי זה מביא ראיה להלכה נוספת, להלכה בהלכות סתם, למשל רב חנה, אמר חנה, אמר רבי יוחנן, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. לכאורה מכאן ראיה שסופר סתם אסור לו לכתוב ספר תורה מהזיכרון. סופר סתם שכותב ספר תורה חייב שיהיה מולו טקסט, טקסט, ספר שבו הכל כתוב, ואז הוא מסתכל ומעתיק, כשהוא לא יטעה באף טעות, באף מילה, באף אות. אז מכאן אולי ראיה מזה שאתה אומר שברור למשנה שמי שקורא את המגילה הוא בעצם כותב את המגילה, הוא בעצם כותב מתוך כתב, רואים שזאת ההלכה. כלומר זה לא הוכחה, דימה יתרם אלה תרומוי, אולי זה לא חובה במקרה אם קרה ככה ויש לו מן הכתב. טוב, אבל באמת זאת ההלכה שאמר רב חנה, הגוף אמר רב חנה, אמר ביוחנן, אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. מייתי והם, אומרת הגמרא, מי אמר לך את זה? הרי אמר רבי שמעון בן אלעזר, מעשה רבי מאיר, שהלך לעבר את השנה באסיה, זה בטורקיה אני חושב, ולא היה שם מגילה, בארץ ישראל גזרו גזרות על עיבור השנה, ולכן הוא היה צריך לברוח לחול ושם לעבר, אבל שם לא הייתה מגילה, כי עיבור השנה עושים בחודש אדר, והוא נתקע בלי מגילה. הוא כתבה מליבו, לקח קלף ומהזיכרון כתב את כל המגילה רבי מאיר, וקרא, יצא ידי חובה. אתה אומר רבי אבא, שמע אתה מביא דוגמה מרבי מאיר, שאני רבי מאיר, רבי מאיר הוא אדם מיוחד ומפלא, ומקיימים ואף הפך השאירו נגדך, הוא רואה מולו לא זיכרון כזה צילומי, וכשהוא קורא אז הוא כאילו רואה מולו מגילה כתובה, אז זה נחשב כאילו הוא קורא מהכתב. אמר לי רמי בר חמא לרבי ירמיה, מדפתי דרך אגב, מה זה ואפתיך ישירו נגדך? אמר לו דברי תורה, הכתיב והוא יתעייף עיניך בו ואיננו. זאת אומרת אם אתה קצת מרפא, מזיז את העיניים מלימוד התורה, אתה כבר עלול להחמיץ את התורה, אז היא יכולה להשתכח כערף עין. אבל אפילו אחי מיושרים הם אצל רבי מאיר, אצל רבי מאיר הם היו ברמת זיכרון מדהימה. מספר את הגמרא, רב חיסדא אשכחי לרב חננאל, דאבא כתב ספרים שלא מנכתב, הספר סופר סתם והוא כתב מהזיכרון, לא מטקסט קיים. אמר לי אמר לו, האמת מצד הדין אתה, אני סומך עליך, ראויה כל התורה כולה להיכתב על פיך, יש לך זיכרון מדהים, אבל אמרו חכמים אסור לכתוב עוד אחד שלא נכתב, אתה צריך ליישר קו עם מה שגזרו חכמים, חכמים לא סמכו על כל הסופרים ולכן אתה צריך לקבל עליך את הדין. מדיקה אמר, כל התורה כולה ראויה שתכתב על פיך, בכלל דים ישרים הם אצלו. והרבי מאיר כתב, אתה רואה שלמרות שהוא היה בקי, קוראים לו רב חננאל, הוא אמר לו, אף על פי כן, למרות שאתה בקי, אין מה לעשות, זאת הגזרה. אז למה לרבי מאיר, אצל רבי מאיר לא אמרת ככה? למה אצל רבי מאיר אמרת, טוב, הוא בקי? הוא אמר, נכון, אבל רבי מאיר זה לא רק שהוא היה בקי, זה שאתה דחק. טוב, שאתה דחק, לא היה לו ספר אחר, לא היה לו מגילה, לא היה לו כלום, לא הייתה לו ברירה, שאתה דחק, שאני. אביי שרה התיר לרבי בר חבו שהיה סופר, למכתב תפילין ומזוזות שלא מנכתב. כל מה שאמרנו שצריך דווקא מהכתב, זה ספר תורה או מגילה. אבל תפילין מזוזות, זה פרשיות מאוד קצרות, שהסופרים כבר יודעים אותם בעל פה, מרוב שהם כתבו מלא מלא פעמים תפילין ומזוזות, מותר לכתוב שלא מכתב. כמען, כאיתן נתני רבי מאיר אומר משום רבנו, תפילין ומזוזות תכתבות שלא מנכתב. להלכה ככה נפסק שתפילין ומזוזות לא חייבים מן הכתב, אבל לכתחילה עדיף, אמרו האחרונים, מה אכפת לך, מן הכתב תמיד עדיף כי זה מגן מכל מיני טעויות. דרך אגב מופיע פה עוד הלכה שאין צריכות סרטוט, אבל ההלכה זה לא נכון, שתפילין אמנם לא צריכות סרטוט, אבל מזוזה צריכה סרטוט, ואיתי ואידי נכתבות שלא מן הכתב, מה איתה ממיגרס גריסים, כולם בקיאים ושולטים בה, הסופרים יודעים בעל פה כבר את ארבע הפרשיות של התפילין ואת פרשיות, תודה רבה, המזוזה. אם היא כתובה בכל מיני צבעים המגילה, אבל לא בדיו, זה לא קשר. סם זה סמה, או סיקרטה, אמר רוחנה, סיקרטה שמה, קומוס זה קומה, זה כל מיני צבעים שיודעים כאן, קנטום, חרטה דרוש קפה, דיפטרה, אם זה כתוב על אור, אבל אור שהוא לא קלף, הוא מלכו אותו, קימחו אותו, אבל לא אפיץ. לא אפיץ, זה לא שמו בו עיבוד של אפצים, כל מיני חומרים, אז הוא עדיין לא נחשב קלף. היום התוספות כותבים שהיום זה ששמים סיד בקלפים, זה בעצם מה שעושה צפית את הקלף לקלף. נייר זה מחקה. בכל אופן כל הדברים האלה לא קשרים עד שתהיה כתובה אשורית, לכתיב כי כתבה בכי זמנה, צריך לכתוב את זה באותיות אשוריות על ספר ובדיו, מנה לנת הכתיבה, כתיבה, כתיב אחר, ותכתוב אסתר המלכה וכתיב אתם ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלה את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אז הנה כתוב מפורש ספר ירמיה, שכשכותבים כותבים בספר ובדיו, אז גם אסתר שהיא כותבת כוונתה בספר ובדיו. בספר לכתוב, כן, נכון, כל פעם שכתוב בתורה שצריך לכתוב אז זה בספר ובדיו. אגב היה מי שרצה להוכיח מכאן שאישה יכולה לכתוב מגילה, למרות שנשים לא יכולות לכתוב ספר תורה ולא תפילין ומזוזות, פסולות לכתוב. היה מי שרצה להוכיח, הנה תורה שאסתר, לומדים הרי מפה הלכות כתיבת מגילה, שאסתר היא כתבה את המגילה, אז לכאורה נכשיר שאישה תוכל לכתוב מגילת אסתר. ככה היה מי שרצה להכשיר, אבל היו שדחו את זה, והיו אמרו שמה שכתוב פה ותכתוב אסתר המלכה, היא אמרה לשליח לכתוב, זה לא בכך שהיא כתבה אישית, יכול להיות שהיא אמרה לשליח מה לכתוב, אז זה נשאר ספק בהלכה. יש נשים שרוצות לכתוב, שיש להם כישרון כתיבה, אז הן רוצות לכתוב זה מגילה, אז באמת אי אפשר לפסול את זה, זה נכון, ספק באחרונים. כי כתוב, אז ערוך השולחן אומר הן יכולות לחבר את הספר לעץ חיים
בכתיבה,
רק יש דיון לגבי אולי להוסיף תגים לתייג, יכול להיות שזה הן יכולות כי הספר כבר קשר, להוסיף את הגין. אז זה אולי אפשר.
מה שעושים בכתיבה, מילוי אותיות, גם.
יכולות. אז מה שכתוב שמופיע בפשוט, אם אישה תרמה ספר תורה, היא רוצה להיות שותפה, בכל זאת, אז נותנים לה או לתפור את הספר לעץ חיים, לא יודע מה, להכין את המעיל. הייתה איזו שותפות כזאת. שמח את ליבה.
למה לא
בעצם? כתוב שרק מי שמחויב במצוות תלמוד תורה יכול לכתוב. מופיע ביחד, וקשרתם אותם ולימדתם אותם לבניכם. מי ששייך במצוות תלמוד תורה שייך בתפילין מזוזות בספר תורה. וכתבתם על מזוזות ביתך, שם הכתוב לפני כן ולימדתם אותם.
גם יש בית הפרן של הטהרה?
לא, זה על פי הסוד.
צריך לשמור על טהרה כל הזמן.
כן, זה על פי הסוד, זה לא עיכוב הלכתי. בן עיר שהלך לקרח ובן קרח שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו, קורא כמקומו. זאת אומרת, השאלה האם הוא מתכנן לחזור חזרה, אז הוא קורא לפי המקום המקורי שלו. אם לא, הוא בעצם רוצה להיות שייך לקרח או לעיר, קורא עמהם. אז הנה למשל אדם ב-י"ד, אדם נסע בערב י"ד, נסע לירושלים, מלי בערב י"ד, והוא מבחינתו רוצה להישאר בי"ד בירושלים. אז זהו, הוא זכרית שהוא ירושלמי, ולכן הוא צריך לקרוא את המגילה בתתוו, והפוך, ככה לפי המשנה. מכאן קורא את המגילה, מה חיוב הקריאה, ולצאת ידי חובה. רבי מאיר אומר צריך לקרוא את כולה, וכך אנחנו פוסקים שצריך לקרוא את כל המגילה. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלו מפרק ו', שזה עיקר הנס. אמר רבא, לא שנו, רבא מוסיף על המשנה, שמה שכתוב במשנה, הכוונה לא שנו, אלא שעתיד לחזור בליל י"ד. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, שאם עתיד לחזור למקומו, את הכוונה שעתיד לחזור למקומו, נגיד לעיר בליל י"ד. אבל אין עתיד לחזור בליל י"ד, קורה עמהם. זאת אומרת שמה שקובע הוא מה אתה עתיד לעשות בלילה, לא ביום, אלא הלילה קובע. אם בליל י"ד תכננת לחזור, אז אתה נחשב פרוז. או לדוגמה, אם נסעת לירושלים בליל ט"ו, רצית לראות ריקודים בישיבה בירושלים, אז אם תכננת לחזור בלילה חזרה לילי, אז אתה נחשב פרוז, אתה לא מתחייב. ומה שקובע הוא התכנון שלך לגבי הלילה. כך רש"י מביא, לפחות זה מחלוקת ראשונים, אבל אנחנו מפרשים את הגמרא לפי רש"י.
אדם יכול להתחייב פעמיים?
בהחלט. אם אדם מתכנן להיות בשני מקומות בלילה, עד סוף הלילה, אז הוא מתחייב פעמיים. זה קרה לי כמה פעמים.
קיים את המצווה אתמול?
קרה לי כמה וכמה פעמים.
מה, אני שואל?
אני
אומר,
כן.
ואפו, אם מישהו נאלץ להיות בימים הפוכים, אז הוא לא יכול לקרוא?
לא יכול לקרוא. ככה להלכה, לפי הראש לא, אבל להלכה ככה אנחנו פוסקים, כן.
אפשר לא להתחייב אחד?
אפשר לא להתחייב.
למרות שיש בירושלים קריאת...
אבל תיאורטית, יכול להיות מקרה כזה, שאדם הוא... אבל בעצם מה שקובע לנו זה מה תכננת בליל, בלילה. מה תכננת בלילה ומה בפועל. כאילו, האם הצלחת...
אם אתה מתכנן לנו בלילה הפוך ואתה עדיין נמצא בירושלים, יש לך אפשרות לקרוא, גם אם בלילה אתה לא תהיה, ואם מצב שלו
יצלחה... זה מחלוקת אחרונית.
ואצלך פורים...
מחלוקת אחרונית, נכון. כן.
אם הירושלמי הוא הגיע לליל 14
הוא מתכנן
לחזור אבל
לירושלים. אז הוא לא פרוז, הוא לא חייב במגילה. כן. זה מחלוקת אחרונים. מחלוקת אחרונים, להלכה אנחנו אומרים שהוא חייב.
אבל הוא
חייב,
ואז הוא
בפרוזים,
הוא פתאום צריך
לקחת את הגרילה
באופן עצמאי.
בהחלט. לא נורא, ככה מגילה, 20 דקות, לא סבור. אמר רב אמינא אמינא לה, דכתיב, על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות. מכדכתיב היהודים הפרזים, למה זה עריכות לשון, היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, הם פרוזים. מה זה היושבים בערי הפרזות? זה בא לרבות, כמה שמלן שמוצג שנקרא פרוז בן יומו. זאת אומרת שבבן עולם הזה במהותו הוא לא פרוז, אבל עכשיו ביום הזה הוא פרוז, אז הוא נקרא פרוז. טוב, אשכחן לפרוז, שיכול להיות דבר פרוז בן יומו, מוקף מנהלן, שגם הפוך, שאם פרוז נוסע לעיר מוקפת חומה, אז הוא נמצא שם בלילה, אז הוא נחשב מוקף. סברה הוא, אם פרוז בן יומו נקרא פרוז, מוקף בן יומו נקרא מוקף, נקודה. לא, לא הבנתי את השאלה.
מה שרבא אומר שעתיד, אם הוא עתיד לחזור
בלילה,
אז זה נחשב שהוא במקום השני שלו. אז זה ברור, כי אם לא, אז אם הוא לא יהיה בלילה, אז מתי יפתח את המגילה בלילה? הוא יפסיד את תחילת מגילה בלילה.
כן, אבל אנחנו אומרים בן אדם תכנן, הוא נמצא בלילה בקריאת מגילה בפורים, אבל הוא תכנן לחזור חזרה במהלך הלילה, אז הוא לא צריך להשתתף בקריאת המגילה למרות שהוא נמצא שם. הוא הגיע לירושלים בי"ד אחרי צהריים, בסדר? כולם הולכים לקרוא את המגילה והוא נשאר בבית. למה? כי הוא מתכנן אחרי חצות, לא יודע מתי שהוא במשך הלילה לחזור חזרה, אז הוא כולם הולכים לקרוא מגילה, והוא לא צריך.
עוד פעם, הוא הגיע
לירושלים. בי"ד אחרי צהריים הוא הגיע לירושלים. כולם הולכים לקרוא מגילה?
לא, לא
בירושלים.
אני אומר בירושלים. בי"ד אחרי צהריים הוא הגיע לירושלים, בסדר? כולם הולכים לקרוא מגילה בערב, והוא לא הולך לקרוא מגילה.
כי הוא כבר
קרא. לא כי הוא קרא, כי הוא מתכנן לא להישאר פה למחרת עד הבוקר. מתכנן להיות פה באיזה סעודה בערב ולחזור חזרה.
אפילו שהוא לא קרה.
אז הוא פטור
מפורים? פטור מחג פורים. למה? הוא עשה ביהודה לתפורים.
אז הוא עשה ביהודה.
כן, אבל זו לא הסברה. זו לא הנקודה. מה שחשוב זה מה התכנון שלו, מה הוא רוצה לעשות ביהודה. התכנון שלו היה, וזה מה שהוא קורא, שהוא לא נשאר בליל תתווה. אז הוא לא צריך לקרוא מגילה. ואמר רבה, עוד הלכה. זה הלכות מורכבות, זה הרבה פרטים, אנחנו ממש נוגעים בקצה המזלג, אבל זה קורה, זה יכול לקרות לבחורי ישיבה, אבל זה יותר פשוט לתכנן. בעיקר בשמחות, בעזרת השם, זה קרה כמה פעמים שאלות כאלו ביולדות. היו כמה, היה פעמיים שלוש שאלות כאלו של אישה שנסעה ללדת לירושלים. בסדר? הייתה, והבעלה היה איתה, חזר, זה, סביב זה תמיד יש מורכבות מסוימת. הפעם הכי מסובכת הייתה לי שזה היה פורים משולש. זה היה מורכב באמת. איך לדון את זה?
יש דעה, שמעתי מהרב, שלא יכול להיות מצב
שאתה פורים. בהלכה? אנחנו פוסקים שכן. אם אתם רוצים, אפשר לעשות איזה שיעור, זה מרתק, אבל זה הרבה פרטים. כן, אפשר בסיום לקראת פורים. אמר רב עוד הלכה, בין כפר שהלך לעיר, בין כך ובין כך קורה עמהם. אם בין כפר הגיע, הוא יקרה ביום, הוא היה ביום הכניסה, ואחר כך הוא הלך לעיר והיה בי"ד, אז הוא חייב לקרוא איתם ביחד. מה איתם? היי כבני העיר באי למקרה. באמת עיקר חיוב שלו בי"ד רבננדה, כאילו על הכפרים, כל הקולות שהקדמנו את הזמן של הכפרים, שזה פוק מים הזון ועליכם שבקרחים. אני מי לקיית בדוכתי, כשהוא נמצא בכפר אני לא מטריח אותו לבוא בי"ד עוד פעם, אבל כיוון שהוא נמצא פה בן כה בי"ד בעיר, אז שיקרא. נכון, אבל כי איתה בעיר כבנה עיר באי לביקרי. הייתי והבאי קשה מקשה הבאי, הרי בין כך שהלך לעיר, בין כך ובין כך קורא במקומו בין כרח סלקה דעתך. באם עתיד לחזור תל ימילת, הרי אמרנו שבין כך שהלך לעיר, השאלה היא האם הוא עתיד לחזור או לא. אלא אם כן נתקן את הברייתא ונאמר שלא מדבר פה על בן כרח אלא בן כפר, ואם כן מה כתוב פה? בן כפר, ככה קורא הבית את הברייתא, שהלך לעיר קורא כמקומו, מקומו הכוונה לפי הכפר לא לפי העיר. אומר רב, אתה התחלת לעשות לי שינויים בברייתא, אז גם אני אעשה שינויים בברייתא, אליו תירוץ המצטר, אתה אני קורא מהם, אני אשנה, אתה מתחיל להגיע פה את הברייתא שמה שכתוב פה בן כרח הכוונה בן כפר, אז אני משנה שמה שכתוב קורה במקומו, אני אוכק את המילה במקומו, קורה עם האם. בסדר? מה שרבא רוצה לומר בשורה האחרונה, שבן כפר, כשנמצא ביהודה לד בעיר, הוא צריך לקרוא איתם, כי זה עיקר הדין שלו. מאיכן קורא את המגילה? אמר, תניא רשב"י אומר, מי בלילה ההוא, שזה פרק ו', אמר ביוחנן, וכולן כל הדעות, מקרא אחד דרשו, ותכתוב ההיסטוריה מלכה ומרדכי יהודי את כל תוקף. מה זה תוקף? מה נאמר כולה? בתוקפו של אחשוורוש. בתוקפו של אחשוורוש זה החל מתחילת המגילה ועד סופה. בתחילת המגילה והיא במאה אחשוורוש, ובסוף המגילה אחשוורוש שם מס, אז יש לו תוקף.
קודם ראינו שעשו את זה בדילוגים.
נכון, הוא לא קורא בדילוגים, אבל הוא מחסיר את ההתחלה, זה לא דילוג,
הוא לא צריך להשלים.
לא, הוא שמע את העיקר, שמעת את העיקר של המגילה. ומנדה אמר, מאיש יהודי תוקפו של מרדכי. מנדה אמר אחד דברים האלה, תוקפו של אמן, פרק ג', מנדה אמר להו תוקפו של הנס. אז יש לנו ארבע דעות. רבון אמר מאחה, ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם. מנדה אמר כולה, מה ראה חשברוש שהשתמש בכלים של בית המקדש על ככה, בגלל שהוא עשה את החשבון 70 שנה ולא יפרוק, כמו שדיברנו על זה, הוא מגיע אליהם קטל את ושתי. מה נאמר מאיש יהודי, מה ראה מרדכי דיקני באמן, למה הוא התגרה באמן? על ככה, כי שהיה בנפשי עבודה זרה, אמן עשה עם עצמו עבודה זרה, מה הגיע אליהם? והתרחש ניסה. מה נאמר מאחר הדברים האלה, מה ראה אמן שנתקנל בכל היהודים? על ככה, משהו שמרדכי לא חווה ולא השתחווה. מה הגיע אליהם? תלו אותו ואת בניו על העץ. מן אמר בלילה הוא, מה ראה אחשוורוש להביא את ספר הזיכרונות? על ככה, בגלל שזימנה אסתר את המן בעדי, אז הוא התחיל להיות מוטרד ממה קורה כאן, אז הוא פתח את ספר הזיכרונות. מה הגיע אליהם? התרחש ניסה. אמר רביכל ואמר רמחם בר גוריא, הלכה למעשה, אמר רב, הלכה כדברי האומר כולה, צריך לשמוע את כל המגילה מתחילתה ועד בסופה. אפילו מנד אמר מאיש יהודי, גם לדעה שאומרת שלא צריך לקרוא, ודאי כמו שלמדנו, המגילה צריכה להיות כולה כתובה, צריכה כתובה כולה לפני כן. אז אם כן שתי הלכות, א', המגילה צריכה להיות כתובה כולה, וב', צריך לשמוע את כל המגילה כולה מתחילתה ועד סופה. ואמר רבי חלבו, אמר רבי חלבו, אמר רב חמא גורי אמר רב, מגילה מצד אחד נקראת ספר, מצד שני היא נקראת איגרת, על כל דברי האיגרת הזאת. מה זה בא לומר? מצד אחד היא נקראת ספר, היא כמו ספר תורה, ולכן אם תפר את המגילה, את היריעות, בחוטי פשטן, פסולה. ספר תורה, התפירה שלו נעשית רק בגידים, אז גם מגילה צריכה להתאפר דווקא בגידים. מצד שני היא נקראת איגרת, שהיא מטיל בה שלושה חוטי גידים, שרה מספיק לתפור שלוש תפירות, לא צריך לתפור ככה יפה יפה את כל העירייה מתחילתה ועד סופה. אמר מנחם, מלבד שיהיו משולשים, זאת אומרת שיהיה אסתטי, זאת אומרת שאתה עושה שלוש תפירות אין בעיה, אבל שיהיה מרווח אחיד בין התפירות. אמר ביהודה אמר שמואל, הלכה נוספת, הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. הנה למשל, כתבו על קלף את כל הכתובים, אדם כתב על קלף את כל הכתובים, את תהילים ומשלי ואת כל המגילות, הכל בספר אחד שנקרא כתובים, היו דברים, יש דברים כאלה פעם, ואדם קורא את המגילה מזה, אז הוא לא יצא ידי חובה. המגילה צריכה להיכתב כאיגרת. מה זה איגרת? כמו מכתב בפני עצמו. ולמה? כי צריך לציין פה, אומר רש"י, לא שאני סתם קורא עכשיו בתורה, קורא בכתובים, אלא אני עכשיו קורא את המגילה שנעשה בנס מיוחד, צריך לייחד אותה. במגילה, הלכות מגילה, רק במגילה, כן. אמר רבא, לא אמרה נדה לא מחסר או מיתרא פורתא, אבל מחסר מיתרא פורתא לית לנו. זאת אומרת, אם המגילה היא חלק מספר, אבל היא שונה קצת, יש איזה שוני. נגיד, הקלף שלה פתאום יותר גדול, או ההפך, יותר קטן. אז היא מובלטת משאר הספר, אז גם בסדר. העיקר אבל שתהיה הבלטה של המגילה שהיא שונה משאר הספרים. מי שיש לו מגילה כשרה. מי טוב. לא חובה. כי מה שחשוב זה לשמוע. שמעתי ממגילה כשרה. לוי בר שמו עליו הקרי כמדר רב יהודה ממגילה שכתובה בין הכתובים. זאת אומרת, הייתה מגילה חלק מתנך על קלף. אמר להרי אמרו, הקורא מגילה כתובה בין כתובים להצע. זה לא תקין. אמר בכי הבא רמה מריחנה, נוקר במגילה כתובה מקודם, לא יצא. ומחו לעמוך, תרצו, בציבור שאנו, כל מה שנאמר הלכה הזאת, זה רק בציבור. אבל אם זה ביחיד, מותר. אז אם כן, הגמרא מוסיפה עוד הלכה, שכל המגבלה הזאת זה רק בציבור. אבל אם אדם קורא מגילה ביחיד, יכול לקרוא אותה מתוך ספר שלם, שכתוב על כלל. עוד מקרה מצאנו שתקנו בן אדם מחו לעמוך, הכוונה עיקו על קודקודו. אמר רבי חייא בר אבא אמר חנן, שיעור התפר הלכה על משה מסיני. כשתופרים ספר תורה, תופרים תופרים למעלה למעלה, צריך להשאיר חלק לא תפור, קצת פתוח טיפה. הוא רצה לומר שזה הלכה על משה מסיני. מחו לעמוך, זה לא נכון, זה לא הלכה משה מסיני, לא אמור אלא כדי שלא יקרה. זאת אומרת, כמעט, אם זה יותר מדי מהודק למעלה, אז זה עלול לגרום לקרע. עכשיו שאתה קצת פתוח למעלה, אז זה לא יזיז את הספר הזה, זה לא יגרום לקרעים. דרך אגב, מביאים עוד מאמרות של רבי חייא בר אבא אמר ביוחנן, אלמלא נשתייר במערה שעמד משה ואליהו, כמלוא נקב מחט צדקית, לא יכולים לעמוד בפני האורה. זאת אומרת שהאור היה כל כך, המערה שם הייתה הערה גדולה מאוד במערה, ואם היה אור טיפה יותר מהמחת, אז הם היו לא מצליחים לעמוד, כי לא איראני האדם בחי, והקדוש ברוך הוא העיר עליהם אור דק דק מן הדק, שרק אותו הם יכלו לסבול. ואמר ברכי הבר אמר יוחנן, מה דכתיב ועליהם כל הדברים אשר דיבר השם עמכם, נאמר על הלוחות, ולמד שראה הקדוש ברוך הוא למשה את כל הדקדוקי תורה ואת כל הדקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידים לחדש, שזה כולל את מקרא מגילה. כל הכל הקדוש ברוך הוא לראה למשה כבר שכל זה עתיד להיות. הכל קשרים לקרוא את המגילה חוץ מחרש, שוטה וקטן. רבי יהודה מכשיר וקטן. מדקת הגמרא, מנתנה שרש, חרש הוא פסול בדיעבד גם כן, דיעבד נמי לו. אמר המתנה רבי יוסי, זה שתת רבי יוסי, לתנן הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו, לפי תנה כמה יצא. זאת אומרת שגם אם יקראתי ולא שמעתי, יצאתי ידי חובה בקירת שמה. רבי יוסי הוא זה שאומר לא יוצא, לא יצא. זאת אומרת שלפי רבי יוסי חייבים לשמוע, אם לא שמעת לא יצאת ידי חובה, ולכרוע כמו בקריאת שמע. אולי גם אותו דבר במגילה.
מה אתם
שחייבים
לשמוע?
שמע ישראל. וממה ידי רבי יוסי ודיעבד נמי לו? דילמה רבי יהודאי, אולי המשנה שלנו היא שיטת רבי יהודה, ולכתחילה הוא דלו הדיעבד שפיר דמי. מי אמר לך במשנה שחרש הכוונה פסול? אולי הכוונה שלא הכל קשרים חוץ מחרש, הכוונה שלכתחילה חרש לא יקרא. איפה ראית במשנה שחרש פסול בדיעבד? את הגמרא לא סלגתך, כי דקטני חרש דומי עד שוטה וקטן. מה שוטה וקטן? מסתבר שגם בדיעבד זה פסול, דיעבד נמי לו, אף חרש דיעבד נמי לו. זאת אומרת, התנא קמא של המשנה שלנו סובר שחרש פסול אף בדיעבד, לא רק לכתחילה, וזה מתאים לשיטת רבי יוסי. מי אמר לך? דיל מה כדאית אהבה כדאית, אולי נחלק שקטן ושאתה באמת פסולים בדיעבד, חרש כשר בדיעבד, כלומר זה לא מסתדר בגלל הסיפה. בסיפה כתוב שרבי יהודה מכשיר בקטן, סימן שלפי הרשע לב רבי יהודה היא, ותנקה מאוס חולק על רבי יהודה וסובר שכולם פסולים גם בדיעבד. ודיל מה כול הרבי יהודה, זאת אומרת, אולי כל זה רבי יהודה, ורבי יהודה הוא זה שאומר שבדיעבד קטן כשר, ואם כן יוצא שגם רבי יהודה הוא זה שסובר, גם רבי יהודה סובר שחרש בדיעבד פסול. הגמרא, מדמי רישה לפסולה וסיפה לקשרה, הרישה משמע ממנה פסול, בסיפה משמע הכשר, לא נראה שרבי יהודה זה התנה של הרישה. ודיל מה כולה רבי יהודה, אולי זה רבי יהודה כולה, אולי רבי יהודה מחלק בין שני סוגי קטן, תראי גם לקטן, תעני לה. אולי חיסור מחסר, אולי צריך לתקן את המשנה. ואחי קטני, הכל קשרים לקרוא את המגילה, חוץ מחירי שוטה וקטן. באמת דברים אומרים בקטן שלא הגיע לגיל חינוך. אבל קטן שהגיע לגיל חינוך, הוא חייב מדרב ענן, ולכן הוא יהיה קשר. אפילו לכתחילה, כי רבי יהודה מכשיר בקטן. אז מה יוצא? אתה רוצה להעמיד את המשנה שלנו, מה יוקימת? כרבי יהודה. ודיעבד, ולפי זה אתה רוצה לומר שרבי יהודה פוסל בדיעבד גם קטן כשהוא פחות מגיל חינוך. אז זה לא כל כך מסתדר. אלא דתני רבי יהודה ברד רבי שמעון בן פזי, חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה, מותר לו להפריש תרומות ומעשרות למרות שהוא לא יכול לברך את הברכה, הוא יכול לשמוע את הברכה, יותר נכון. הגמרא, מה אני, אם זה רבי יהודה דיעבד אין לכתחילה, לא. אז אם זה לפי רבי יהודה, היה צריך להיות שבדיעבד שלכתחילה זה לא בסדר. למה כתוב פה תורם לכתחילה? אלא רבי יוסי דיעבד זה גם לא בסדר, כי הוא לא שומע את הברכה. אלא מה רבי יהודה ואפילו לכתחילה, מה אתה רוצה לומר? שרבי יהודה טוען שמותר לקטן לכתחילה, או לחרש, סליחה, לכתחילה לברך בלי שהוא שומע. אנחנו רואה שאנחנו לא נספיק, אז אולי נחזור על זה אתמול, נחזור על זה אחר בעזרת השם. אז מה שיעין בינתיים ראינו זה דיון האם חרש פסול בדיעבד גם כן או רק לכתחילה, והתחלנו לראות דיון בקטן, האם קטן, אנחנו אומרים שכל קטן פסול, או שאנחנו מחלקים בין קטנים.
זה לכתחילה? זאת אומרת, לפי...
כן, לפי רבי. נראה לי שנחזור על זה מחר, כי לא הספקנו בזמן. טוב, בעזרת השם. יום טוב, בשורות טובות.